אנחנו ביום חמישי לפרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק ו: לא תטה משפט אביונך בריבו. אומר רש"י, אביונך, למי הכוונה? לשון הווה. מדובר כאן על אדם שהוא כזה עני גדול, שהוא הווה, דהיינו, שהוא מדולדל ותאב לכל טובה. הוא מדולדל, מדולדל זה מלשון דל, הוא עני, שאין לו שום אפשרות להשיג את הצרכים שלו למה שהוא רוצה לקנות. הוא תאב לכל דבר טוב, כל מה שאתה יכול למצוא, הוא תאב לכל דבר, לכן קוראים לו אביון. אביונך, הכוונה היא תאב לכל טובה. פסוק ז', מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע. מסביר רש"י את הפסוק, ונקי וצדיק אל תהרוג. מניין דיוצא מבית דין חייב, ואמר אחד, יש לי ללמד עליו זכות שמחזירים אותו. כאשר הוא היה בבית הדין, אז השופט פסק שהוא חייב מיתה. אחרי שהוא כבר יצא בדרך להרוג אותו, אמר, אדם, יש לי איזה זכות שאני יכול ללמד עליו, שמחזירים אותו. צריך להחזיר אותו חזרה לבית הדין ולשמוע את הלימוד זכות, ייתכן שיתבטל פסק הדין. איפה אנחנו יודעים שזה מה שצריך לעשות? תלמוד לומר, על זה אומר לנו הפסוק, ונקי, אל תהרוג. ואף על פי שאינו צדיק, שלא נצטדק בבית דין, בבית דין הרי החליטו שהוא חייב, מכל מקום נקי הוא מדין מיטה, שהרי יש לך לזק אותו. מכיוון שיש לנו אפשרות למצוא עליו לימוד זכות, אז קוראים לו נקי, ולכן צריך להחזיר אותו לבית הדין. ומניין ליוצא מבית דין זכאי. ואמר אחד, יש לי ללמד עליו חובה שאין מחזירים אותו לבית דין. מה יהיה עם הפוך? בבית הדין פסקו עליו שהוא זכאי והוא פטור, והוא צריך להמשיך לחיות. ובדרך, כשהוא יצא, בא אדם ואומר, יש לי עליו לימוד חובה, אז לא מחזירים אותו לבית דין. תלמוד לומר, זה לומדים מה שנאמר, וצדיק אל תהרוג. וזה צדיק הוא, אדם שיצא בבית דין זכאי, הוא צדיק שנצטדק בבית דין. על זה אומר עכשיו הפסוק, כי לא אצדיק רשע. כי לכאורה אפשר לבוא ולשאול על שתי המצבים. ייתכן שבמצב הראשון שבית דין פסק על בן אדם שהוא חייב, אולי באמת הוא חייב, וזה שאני עכשיו יחזיר אותו חזרה וישמע את הלימוד זכות, אולי זה יהיה דבר לא נכון. ואותו דבר להפך, אותו אדם שיצא מבית הדין זכאי, ואנחנו לא מחזירים אותו, גם אם יש למישהו ללמד עליו חובה, אבל אולי באמת הוא חייב. בא הפסוק ואומר, כי לא אצדיק רשע. מסביר רש"י, אין עליך להחזירו, כי אני לא אצדיקנו בדיני. אם יצא מידך זכאי, יש לי שלוחים הרבה לעמיתו במיטה שנתחייב בה. זאת אומרת, אם בפועל מצד האמת הוא צריך להיות חייב, אין לבית הדין מה לחשוש ולדאוג, הם צריכים לעשות את מה שהתורה ציוותה, ואם באמת הוא חייב, אז הקדוש ברוך הוא יש לו שלוחים הרבה לעמיתו באותו מיטה שהתחייב בה. פסוק ח', ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. אומר רש"י, ושוחד לא תיקח אפילו לשפוט אמת, וכל שכן כדי להטות את הדין. כל שכן אם רוצה להטות את הדין לדין שקר, ודאי שאסור לקחת שוחד. הפסוק פה בא להדגיש שאפילו לשפיטת אמת גם אסור לקחת שוחד, שהרי כדי להטות את הדין כבר נאמר לא תתם משפט. זה היה הפסוק הראשון שלמדנו בפסוק ו', לא תתם משפט, שאסור להטות את המשפט לדרך לא אמיתית. זה ברור שאסור, אלא אפילו לשפוט אמת אסור לקחת שוחד. יעבר פיקחים, מה הכוונה? אומר רש"י, ואפילו חכם בתורה, אפילו הדיין הזה שלקח שוחד היה חכם ונוטל שוחד, סוף שתתערף דעתו עליו. האדם הזה שלוקח שוחד, אז בדרך משל הפסוק אומר יעבר פיקחים, זה בדרך משל שרש"י אומר שהנמשל הוא שתתערף דעתו עליו, וישתכח תלמודו ויחה מאור עיניו. זאת אומרת, הוא יהיה מבולבל ולא יהיה לו הבנה שכלית בדברים שהוא לומד. ויסלף, שכתוב בהמשך, ויסלף דברי צדיקים. מה זה ויסלף? אומר רש"י, כתרגומו הוא מקלקל. מה זה נקרא ויסלף? שהוא מקלקל, הוא משחית את הדברים שהם צריכים להיות בדרך יושר, ועל ידי השוחד הוא מסלף אותם. דברי צדיקים, אומר רש"י, מה זה דברי צדיקים? דברים המצודקים, משפטי אמת. זאת אומרת, יש דברים שהם דברי השם, שהם תורת אמת ומשפטי אמת, והם צריכים להיות פסוקים בדרך הנכונה. ואדם שלוקח שוחד, הוא גורם שאת הדברים המצודקים הללו, שזה דברי השם, הם יהיו מסולפים ומקלקל אותם. וכן תרגומו, ככה אונקלוס מתרגם את המילים דברי צדיקים, פתגמים טריצין. מה הכוונה פתגמים טריצין? ישרים. דיינו, את הדברים הישרים הוא גורם לסלף. פסוק תאת, וגר לא תלחץ. ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אומר רשי, וגר לא תלחץ, בהרבה מקומות הזהיר התורה על הגר. מפני שסורו רע. כיוון שהגר, היצר הרע שלו, הוא רע במצב יותר מאדם רגיל, והוא יכול חלילה ליפול די מהר חזרה, ולכן הזהירה התורה לא ללחוץ עליו. את נפש הגר, כשהתורה אומרת אתם ידעתם את נפש הגר, הכוונה מה אתם יודעים כמה קשה לו כשלוחצים אותו. פסוק י' ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה. אומר רשי, מה זה ואספת את תבואתה? אין הכוונה שהוא יאסוף את התבואה בשדה, אלא הכוונה היא ואספת את תבואתה שאתה מכניס אותה לביתך, אומר רשי, לשון הכנסה לבית. כמו שכתוב בפסוק שנלמד בעזרת השם בספר דברים, ואספתו אל תוך ביתך. אותו דבר פה, שש שנים אדם זורע והוא אוסף את התבואה מהשדה לביתו, לא כמו בשנת שמיטה שנלמד מיד בפסוק הבא. והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחרמך לזיתך. מסביר רשי, תשמטנה מעבודה, זאת אומרת בשנת השמיטה אדם צריך לשמוט את העבודה, אסור לו לאבד את השדה כמו שהוא מאבד את השדה בכל השש שנים שקדמו לשמיטה. הוא נטשתה מאכילה, אתה צריך לנטוש ולא לאכול בשנת השמיטה באותו אופן. כמו שאתה אוכל בכל השנים, מהי ההגבלה לגבי אכילה בשנת שמיטה? אז רשי ממשיך שאסור לאכול אחר זמן הביאור. מה זה זמן הביאור? כמו שידוע שמתי שהבהמה שנמצאת בשדה, כבר אין לה מאותו סוג מאכל כי הוא נגמר כבר, זה נקרא זמן הביור, שצריך באותו זמן לבאר ולחלות את אותו מאכל, גם מה שנשאר לו עבור הבהמות שנמצאים אצלו בבית, ואותו דבר גם האדם אסור כבר לאכול את הפרי המסוים הזה באותו פרק זמן. דבר אחר, פירוש נוסף, מה זה נקרא תשמטנה? הוא נטשתה, אומר רשי, תשמטנה מעבודה גמורה, כגון חרישה וזריעה, שזה נקרא עבודה גמורה, זה צריך לשמוט ולא לעשות בשנת שמיטה. הוא נטשתה מלזבל ומלקשקש, גם להניח את הזבל ששמים אותם בשורשים של העצים, והם גורמים לצמיחה הטובה יותר. אותו דבר לקשקש, לקשקש זה פעולה שעושים בדרך כלל מתחת לעצי הזית, כדי שזה ייטיב שיצמח טוב יותר, אז משנת שמיטה אסור לעשות את הפעולות הללו להטבת הצמיחה בשדה. ויתרם תאכל חיית השדה. הפסוק הזה אומר, ואכלו אביוני עמך, שהאביונים יכולים לאכול בשנת שמיטה, ומיד מחברים ומשווים לחיית השדה. אומר רשי, מדוע התורה משווה אותם ברצף, אומר להקיש מאכל אביון למאכל חיה. מה חיה אוכלת בלא מעשר? אף אביונים אוכלים בלא מעשר. מכאן אמרו, אין מעשר בשביעית, שבשנת שמיטה אפשר לאכול והם לא צריכים לעשר. כן תעשה לכרמך, שהפסוק מסיים, זאת אומרת שהחלק הראשון של הפסוק לא דיבר על כרם. על מה דיבר החלק הראשון של הפסוק? אומר רשי, ותחילת המקרא מדבר בשדה הלבן. שדה הלבן זה כינוי לשדה של תבואה, והסיבה מדוע קוראים לשדה של תבואה שדה לבן, מכיוון שבדרך כלל אין אילנות בשדה של תבואה, אז כאשר השמש זורחת, אין שם צל, היא לבנה לגמרי, לכן קוראים לה שדה הלבן. אז החלק הראשון של הפסוק ותחילת המקרא מדבר בשדה הלבן. כמו שאמר למעלה עמנו, כמו שכתוב תזרע את ארצך. אז זה הפסוק מסיים ואומר, כן תעשה לכרמך לזיתך. אותו פעולה שהתורה מגבילה אותנו משנת שמיטה בשדה הלבן, אותו דבר זה גם בקרם ובזית. פסוק י' ב' ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין המתך והגרם. אומר רש"י, אחרי קודם דיברנו על שנת שמיטה. עכשיו הפסוק מדבר על ששת ימי השבוע ויום שבת. מה הסיבה שאנחנו צריכים פה לחזור ולומר שצריך לשמור על השבת? מסביר רש"י, וביום השביעי תשבות, אף בשנה השביעית לא תעקר שבת בראשית ממקומה. גם בשנת שמיטה צריך לשמור על שבת באופן קבוע ורגיל, כמו בכל השנים שקדמו לשמיטה. שלא תאמר, הועיל וכל השנה קרוי השבת, לא תנהג בשבת בראשית. שלא יגיד בן אדם, מכיוון שכל השנה נקראת שבת, אז אולי לא צריך בשנה כזו שכולה נקראת שבת לנהוג במנהג של שבת רגילה. זה התורה מחדשת שצריך. למען ינוח שורך וחמורך, מסביר רש"י, מה הכוונה למען ינוח שורך וחמורך? השבת ניתנה רק למען ינוח שורך? מסביר רש"י, תן לו ניח. אתה צריך לדאוג שבשבת השור והחמור ינוח, ולא שצריך למנוע ממנו שום פעולה. כפי שרש"י ממשיך ומפרט, להתיר שיהיה תולש ואוכל עשבים מן הקרקע. מותר לשור ולחמור להסתובב ולתלוש בשבת עשבים כשהוא רוצה לאכול, רק מה שלא יעבוד. אומר רש"י, אוי נועל היחבשנו בתוך הבית, מניין לנו שאנחנו יכולים לתת לחמור לתלוש עשבים מן הקרקע, אולי צריך לקשור אותו בבית שבאמת לא יזוז. אמרת, אין זה ניח אלא צר, אם נקשור את השור ואת החמור ולא ניתן לו לזוז, אז זה לא יהיה ינוח, זה צר לבעל חיים. על זה התורה מדגישה, למען ינוח, לא לצייר אותו, אלא רק שיהיה לו מנוחה מעבודה של ששת ימי החול. בין המתחה, שכתוב בפסוק שגם הוא צריך להינפש, למה כתוב בין המתחה? למה לא כתוב שהוא עבדך? למה הוא בין המתחה? אמרה שבאבל ערל הכתוב מדבר. זאת אומרת ככה, אם זה עבד גוי של יהודי, והרי מלים אותו, אז אם הוא כבר מעול, על זה מדובר ולמדנו בעשרת הדיברות שכתוב עבדך ועמתך זה עבד מעול. פה מדובר בעבד ערל. עבד ערל זה הסיבה שקוראים לו בן עמתך, וכידוע שההלכה אומרת שעבד ערל, הרי אסור להשאיר עבד כשהוא ערל. אם אדם קנה עבד כשהוא היה גדול והעבד לא רוצה למול, מותר עד שנה להחזיק אותו, ובשנה הזו לשכנע אותו ולנסות לגרום שהוא ימול. לאחר מכן אסור להחזיק אותו וחייבים למכור אותו חזרה. אלא אם כן, אם כשהוא קנה אותו מהגוי היה מותנה שהוא לא ימול אותו, מותר להשאיר אותו עבד יהודי כערל, בתנאי שיקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, כפי שהדבר מפורט ברמב״ם. על כל פנים אומר רש"י כאן, אחזור לענייננו, רש"י אומר שכאן מדובר בעבד ערל, וגם הוא צריך להינפש ביום שבת. והגר, שהוא האחרון שמוזכר כאן בפסוק, אומר רש"י, זה גר תושב. גר תושב זה גוי שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח, והסיבה למה קוראים לו גר תושב, מכיוון שמותר לנו להניח לו לגור ולהיות תושב בארץ ישראל. פסוק י' ג', ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו. שם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. אומר רש"י, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, לעשות כל מצוות עשה באזהרה. פסוק הזה אומר לנו ביטוי כללי שכל המצוות עשה שהתורה מצווה עלינו בקום ועשה, יש עליהם גם אזהרה, שמי שלא מקיים את המצוות עשה הוא בעצם עובר גם על האזהרה. שכל שמירה שבתורה אזהרה היא במקום לה, ואיפה שכתוב תשמרו שמירה זה כמו שכתוב אל תעשה כך וכך. לא תזכירו שמוזכר כמה פסוק לא להזכיר שם של עבודה זרה, מהכוונה שלא יאמר לו אדם, שלא יגיד לחבר שלו שמור לי בצד עבודה זרה פלונית, תהיינו תמתין לי, אנחנו ניפגש בצד של עבודה זרה מסוימת, או תעמוד עמי ביום עבודה זרה פלונית. אסור להגיד את זה, כי אז יוצא שאתה מזכיר בשמך שם של עבודה זרה. דבר אחר, פירוש נוסף מה הפסוק הזה בא ללמדנו, שבחלקו הראשון הוא אומר בכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ולאחר מכן הוא אומר בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, מה הקשר בין שני העניינים? אומר רש"י, ללמדך ששקולה עבודה זרה כנגד כל המצוות כולן, וניזהר בה כשומרת כולן. שמים על אותו משקל את העניין של עבודה זרה עם כל אשר אמרתי עליכם. מה הסיום של הפסוק לא יישמע על פיך? אומר רש"י, לא יישמע מן הגוי על פיך. לא רק שלך אסור להזכיר עבודה זרה, אסור לך גם לגרום שדרכך ובגללך הגוי יזכיר את העבודה זרה, שלא תעשה שותפות עם גוי וישבע לך בעבודה זרה שלו, נמצאת שאתה גורם שיזכיר על ידך. פסוק ידע לשלוש רגלים תחוג לי בשנה. אומר רש"י, מה הכוונה רגלים? פירוש המילה רגלים זה פעמים. וכן מניין לנו שהמילה רגלים פירושו פעמים? מביא רש"י מה שכתוב אצל אתון בלעם, כי קטני זה שלוש רגלים, שלוש רגלים זה שלוש פעמים. דהיינו הפסוק הזה אומר לנו שיהודי צריך לשמור את החגים שלוש רגלים בשנה. ועכשיו התורה מפרטת בהמשך הפסוקים את שלושת הרגלים. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוותיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם. אומר רש"י, חודש האביב, מה זה נקרא חודש האביב? שהתבואה מתמלאת בו באיבה. איבה זה נקרא החלק הקשה של התבואה, כמו שיש פסוק בשיר השירים שאומר באיבי הנחל, זה בעצי הנחל. איבה זה חלק האמצעי והקשה של התבואה. אז החודש הזה התבואה מתמלאת בו, היא מתחילה להתמלות. אביב לשון אב, דהיינו פחו וראשון לבשל פירות, זה החודש שבו הפירות מתחילים להבשיל. ולא יראו פניי ריקם, כשתבואו לראות פניי ברגלים. הרי אמרנו קודם שאדם צריך לחוק שלוש פעמים בשנה, אז כאשר יהודי בא לראות את פני השם, דיינו בבית המקדש ברגלים, הביאו לי עולות. צריך יהודי להביא קורבן עולה. פסוק ט"ז, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. וחג הקציר, אומר רש"י, הוא חג שבועות. ביקורי מעשיך, למה קוראים לחג השבועות ביקורי מעשיך? דיינו שפה ההתחלה, ביקורים של המעשים שלך, שהוא זמן הבאת ביקורים. כי הזמן שמביאים ביקורים, כפי שגם נזכיר את זה בהמשך, זה בחג השבועות. ששתי הלחם הבאים בעצרת, כאשר, דבר נוסף אומר רש"י, כאשר היו מקריבים בבית המקדש, בחג השבועות שקוראים לו עצרת, היו מקריבים את הקורבן המיוחד של שתי הלחם, היו מתירין החדש למנחות. אז ורק אחרי חג השבועות היה מותר והיה אפשר להקריב בכל המנחות של הקורבנות מהתבואה, מהחיטה של השנה החדשה. זאת אומרת, הקורבן הראשון של החיטה של השנה החדשה יבוא בחג השבועות על ידי הקרבת שתי הלחם, לכן הוא גם נקרא ביקורי מעשיך. ולהביא ביקורים למקדש. דבר נוסף מדגישים פה, שאדם לא יכול להחליט שהוא מביא ביקורים לפני חג השבועות, הם קוראים לחג השבועות ביקורי מעשיך, שרק אז אפשר להתחיל להביא ביקורים, לא לפני. שנאמר, כמו שהפסוק אומר בספר במדבר, הוא ביום הביקורים וגומר. וחג האסיף, איזה חג זה אומר רש"י? הוא חג הסוכות. באוספך את מעשיך, שכל ימות החמה התבואה מתייבשת בשדות. כל הקיץ התבואה נשארת בשדה ושם היא מתייבשת, ובחג אוספים אותה אל הבית מפני הגשמים, בחג, היינו בחג סוכות, מכניסים את הכל לבית על המחסנים, כדי שהגשם לא יקלקל וירטיב. לכן קוראים לזה חג האסיף. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. אומר רש"י, שלוש פעמים וגומר, מדגישים כאן שוב שיש את שלושת החגים, ובשלושת החגים צריך לבוא לבית המקדש, צריך לחגוג אותם, כמו שאמרנו קודם לגבי שבת, שהתורה מזכירה כאן שצריך לשמור את השבת, ומזכירה את זה בשנת שמיטה, שלא יהיה לאדם מחשבה שאולי בשנת שמיטה פטורים משמירת שבת. על דרך זה אומר רש"י גם פה, שלוש פעמים וגומר, לפי שהעניין מדבר בשביעית, הוא צריך לומר שלא יתעקרו שלוש רגלים ממקומם, ששלושת הרגלים יישארו גם בשנת שמיטה. כל זכורך, שכתוב כאן בפסוק מה הכוונה? הזכרים שבך, זכורך, אין הכוונה הזכרים שלך, אלא הזכרים שנמצאים בך. כי אם נגיד שהכוונה היא הזכרים שלך, אז זה כאילו אפשר חלילה להבין מזה שיש אותך, את עם ישראל, ויש את הזכרים שלך, כביכול הם לא חלק מהעם. אבל כשאומרים זכרים שבך, הם חלק מהעם. פסוק י"ח, הזכרנו קודם את העניין של פסח. אז יש כאן ציווי שקשור לערב פסח. לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. מסביר רש"י שחלקו הראשון של הפסוק לא תסבח על חמץ וגומר, מה הכוונה לא תשחט את הפסח ב-14 בניסן עד שתבער החמץ. זבחי, הכוונה כאן לקורבן הפסח, לא תסבח, אסור ואי אפשר לשחוט את קורבן הפסח בי"ד בניסן על חמץ, אם עדיין האדם הזה שבא להקריב את קורבן הפסח לא בייר את החמץ מביתו. ולא ילין חלב חגי וגומר, מה הכוונה? אומר רש"י, חוץ למזבח, עד בוקר. אם לדוגמה היה לנו קורבן, שזרקו כבר את הדם של הקורבן על המזבח במשך היום לפני השקיעה. לאחר מכן צריך הרי להעלות את החלקים של הקורבן, את החלב של הקורבן, כמו שכתוב כאן, חלב חגי. צריך להעלות אותו על גבי המזבח. אז אם הבן אדם, הכהן, לא העלה את החלב על המזבח, זה נשאר מחוץ למזבח. עד הבוקר, עד עלות השחר, אז כבר יהיה אי אפשר להקריב אחרי עלות השחר את החלב של הקורבן, כי הוא נפסל בלינה. זה מה שכתוב, חוץ למזבח עד בוקר. יכול אף על המערכה ייפסל בלינה. אומר רש"י, אולי גם אם הכהן כן הניח את החלב על המזבח במהלך הלילה, אבל אם החלב לא הספיק להישרף על האש של המזבח, וכבר הגיע עלות השחר והחלב עוד לא נשרף, אולי גם אז הוא פסול בלינה. אומר רש"י, זה לא, תלמוד לומר, על זה בא הפסוק שנלמד בזוהר השם בתחילת ויקרא. על מוקדה, על המזבח כל הלילה, שמהפסוק הזה למדים שאפשר להעלות את החלב כל הלילה. דיינו כל הלילה, מתי נגמר הלילה? בעלות השחר, עד עלות השחר, אפשר להעלות את זה על המזבח. זה שזה לא נשרף עדיין, זה לא גורם לו להיפסל בלינה. רק אם הוא לא יעלה על המזבח, הוא יהיה פסול בלינה. ולא ילין, אומר רש"י, אין לינה אלא בעמוד השחר. מתי עוברים על העניין הזה של לינה רק אם הגיע עמוד השחר והחלב היה עדיין מחוץ למזבח? שנאמר עד בוקר. אבל כל הלילה יכול להעל אותו מן הרצפה למזבח. מותר במהלך כל הלילה להניח את החלב על המזבח, וזה ייחשב כהקרבה נכונה של הקורבן. פסוק י"ט, הפסוק האחרון לשיעור היומי, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. אומר רש"י, ראשית ביקורי אדמתך, אף השביעית חייבת בביקורים. גם מה שצמח בשנת שמיטה, חייבים להביא ממנו ביקורים לבית המקדש. יש בעניין הזה במפרשי רש"י, שחלק מפרשים לא גורסים את זה ברש"י, כי הם טוענים שמשנת שמיטה לא ייתכן שיש חיוב להביא ביקורים, כי הרי זה לא שייך לו, ובביקורים הרי מכריזים ואומרים, יהודי אומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי, ואילו בשנת שמיטה זה לא נחשב שנתת לי. לעומת זאת, במקומות אחרים, מפרשי רש"י אחרים אומרים שרש"י כן סובר שבשנת שמיטה חייבים להביא ביקורים. על כל פנים, בפשטות דברי רש"י, כפי שמופיעים אצלנו, שגם בשביעית חייבים בביקורים, וזה הפסוק הזה בא לחדש. לכך נאמר, אף כאן, לכן חוזרת התורה פעם נוספת, בעניין ופרשת השמיטה על מצוות הביקורים. ביקורי אדמתך, מה זה נקרא ביקורי אדמתך? מה שצומח באדמה הראשון. כיצד, איך בפועל יעשה הדבר את העניין, כדי לקיים כהלכתו את העניין של ביקורים. אדם נכנס לתוך שדהו, רואה תאנה שביקרה, קורך עליה גמי לסימן, שם עליה איזשהו סימן, איזשהו חוט על הפרי, הוא מקדישה והוא אומר, זה יהיה קודש לביקורים. ואין ביקורים אלא משיבת המינים האמורים במקרא, ארץ חיטה או שעורה וגומר. ביקורים זה רק משיבת המינים, וזה גם מרומז במילה ראשית ביקורי אדמתך. ראשית זה גם מלשון חשיבות, שרק את מה שצמח באדמה שלך בארץ ישראל, הפירות החשובים, שאלו הם שיבת המינים. לא תבשל גדי, אומר רש"י, שהמילה גדי שלא תחשוב שזה רק הכוונה לבלת של שור, אלא אף עגל וכבש בכלל גדי. כשאומרים גדי, הכוונה היא גם מסוג העגלים והכבשים, שאין גדי אלא לשון ולד רך. כשאומרים גדי, בעצם לא ציינו מאיזה סוג, זה יכול להיות שור, זה יכול להיות עגל וכבש. פירוש המילה גדי זה ולד שהוא רך. מניין לנו שגדי, זה, הכוונה היא ולד רך. ממה שאתה מוצא בכמה מקומות בתורה שכתוב גדי, והוא צריך לפרש אחר אביזים. יש כמה מקומות בתורה שכתוב גדי, ומיד אחר כך כתוב שאני מתכוון לגדי עזים, מזה אנחנו מבינים שאם לא יהיה כתוב את המילה עזים, אז המילה גדי לבד היא לא קשורה דווקא לסוג מסוים. כגון מביא רש"י, כמו שכתוב בספר בראשית, שלושת הפסוקים זה מהספר הקודם. אנוכי השלח גדי עיזים, את גדי העיזים, שני גדי העיזים, בכל המקומות האלה כתוב גדיי או גדי, ומיד לאחר מכן מציינים עיזים. ללמדך שכל מקום שנאמר גדי סתם, אף עגל וחבס במשמע. עכשיו רש"י מסיים ואומר שהפסוק הזה לא תבשל גדי וחלב אמו, אומר רש"י בשלושה מקומות נכתב בתורה. בתורה כתוב שלוש פעמים את האיסור הזה שלא תבשל גדי וחלב אמו, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול.